כמו שדורי גייש, אנחנו... יש שיח סיפורי מסיעות, אנחנו חושבים כאן כמו בבית מדרש כזה של פעם כזה. רק הסכים סיפור שפעם רבי נחמן אמר, אחרי שהוא סיפר את סיפור של הבקר, אמר, והדבר הזה צריך ללכת לברוז, זה היה המקום שבו הליזבקים היו שם באזור של אוקראינה, ובאמצע סדר בוקר לצעוק בבית המדרש, כמו שראשי שיבה צועקים ואומרים זה, ולספר את הסיפור של שיבת בסר. ככה,
זה לא חומר להגיד. זה היה חומר
להגיד כל מיני דברים, וכמעט ירו בו. זה היה עובד. הבנתי. אז רק כבר לומר למה אנחנו יושבים כאן בצורה כזאת, להתלוקת מסודרת, ולהתקיים את צוות רבינו, שגם מתוך ה... סדר להכניס את חומרי נעשיות, ברוך אתה, אדוני, לכולם שהכל נבוא. אנחנו נעשה איזה שיח כזה באמת עוד מעט, אז אני רק רציתי להקדים שלושה
מעניין לא חסר שנפלו מהסיבים לסמס על הסיבים פרים
אז רציתי אולי רק כהקדמה להביא מתוך כל האוצר הגדול של סיפורי רבינו אנחנו יודעים יש 13 סיפורים מכוונים, כאילו שהם מכירים סיפורים מהסירות משים קדמוניות וזה אולי די כ-13 שקשור ל-13 תיקוני דיקנה ל-13 השנים שרשב"י היה במערה שהם באמת מחברים אותנו לכהודעתה לענב מקדם שנאמר על אותם הדברים אבל יש עוד הרבה סיפורים אחרים ש רבנו סיפר ואני רוצה מתוכה לבחור שלושה סיפורים שהנושא שלהם הוא סיפורי מעשיות זאת אומרת שכל סיפור יש לו את המסר שלו אבל יש סיפור שמספר את עצמו כאילו שמספר למה את איך הגדול של סיפורי מעשיות אז רק ככה נזכיר אותם ככה בקצרה
מעשיות, שזה כאילו תמיד,
תמיד לא נחמנה, היסטורית, אומרים שממש, למעשה ביטחון לסיפור הראשון שרבנו סיפר, וזה היה באותו ממש בשנת תף קופסה מחזיין, כאילו בקיץ כאילו, שבישר אחר הוא סיפר את עבדת בת מלך, אז זה היה ממש שינוי שעבר.
כאילו כל המעיין הזה, סיפורים שאחרי סיפורים ומשלים וזה, זה אחרי...
כן, ככה אומרים, כן. למרות ש... זה לא כזה פשוט, יש כאן סיכוי של מאמר ארוך של צבי מרק, והוא מביא נגיד על נגיד את הסיפור שצלנו ברוך הקודש לדבר על עם המראה, שהוא אומר שזה משנת תף ריש, תף קוף סמך בית, כאילו, לא משנה, כאילו, כל מיני דברים גדולים שכבר היו לפני כן, בטח יש הרבה נגיד כאילו חלומות שרבנו סיפר, המעשה באורח, שזה היה לפי זיכרוני גם כבר בתף קופסה מחבב כאילו, זאת אומרת, ברור שכוחו היה בדברים האלה הרבה הרבה לפני כן כאילו, אבל אז אולי ככה שלושה סיפורים ככה, שככה באמת קצת ככה באמת מבליטים אולי זוויות שונות בסיפורים מעשיות, אז הסיפור הראשון זה הסיפור של, כאילו, אנחנו דיברנו פעם שעבר כמובן כל התורה, כל הסיפור של עבדת בת מלך, במיוחד בשלב של התרדמת של השני למלכות, וכל הסיפור של המטפחת עם הדמעות שלה, שזה ודאי קשור לסיפורי מעשיות, אבל יש מקום שרבנו, באמת ככה, כמה מקומות שרבנו נראה ככה שמה שעושים זה עניין גדול, אז אחד מהם זה מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. אני רק אזכיר ככה, לא את כל הסיפור, את מה שנוגע בסיפור אלינו, שאחרי שהבן מלך ובן שפחה נפגשים ביער, כן, אחרי שכל אחד עבר את הטלטלות האישיים שלו, ואז ככה בענף של אחד העצים יושב מי שהיה בן מלך והפך לבן שפחה, והוא שומע חיות נעמות ביער ומאוד מאוד בעלה, פתאום הוא רואה שנמצא לידו בענף צמוד אליו מישהו אחר, והם מתחילים להתרועה ביניהם, ובסוף הם ביער נחשפים אחד לשני, ומתברר שהוא היה בכלל בן השפחה והוא היה בן המלך, ואז יש שם הסיפור כזה, שלקראת הבוקר הם שמעו חוכה גדולה שצוחקת, וזה הבהיל מאוד מאוד את יותר את בן המלך, אבל הוא הסית, אחר כך בהמשך שנפגשו עם איש היער, אז הוא הסית את איש את בן השפחה, כן, כי הוא יש לו יותר עזות וחוצפה, אז תמיד לשאול את הרבנים שאלות, שולחים את החבר'ה שלא דופקים חשבון, ששלח את בן השפחה האמיתי, שישאל את איש היער מה זה, ואמר לו שזה מה שהיום צוחק על הלילה, שהוא אומר שבריאה שאני נמצא, מה אתה שווה, ואחר כך פוצע האור, והחוכה הזאת מפסיקה. ואז למחרת הם ישנו עוד בלילה, ואחרי ששמעו את ההסבר הזה, עשה משהו מוחמוד כזה בסיפור שלנו, איש היער הסביר להם את ההסבור הזה, לא רק להראות, נכון, הרי רבנו אומר שאת הסיפורים צריכים טוב ביידיש, בשפה, כן, בשפה של העם, וכמו שהרבה אומרים שביידיש זה נשמע יותר חזק, כאילו, אז אחד מהדוגמאות שביידיש זה נשמע יותר חזק, זה באמת ששמה שהמתואר שהם באו לאיש היער ושאלו אותו מה הדבר הזה, אז כתוב, זה לא יודע למה לא תרגמו את זה כאן, אבל ביידיש כתוב שאחרי שאמר להם ארדין דלכט או נסדרנכט, כאילו שזה שהאור צוחק על הלילה ואז בבוקר נעשה אור, אז כתוב כאן פרגין וייטר אטנשוין ניש גינקנט אין גינטר אנפרדן נזיילשן. אז אני רק בתרגום מילולי, ושוב לא שאלו, שראו שאין עם מי לדבר, כאילו, הם הבינו שיותר לא כדאי לשאול את השאלות, כמו דברים כאלה מוזרים, כאילו, כן, זה החריבות של השפה הזאת, אבל בכל פן אחר כך כתוב שהם חזרו בלילה למחרת, ושמעו עוד פעם את כל הבהמות ששואגים, את כל השאגות שלהם, שכולם שואגים ואומרים בקולות משונות, כל החריפות כולם נותנים בכולם, היה השואג והלוי אומר בקול אחר ועוד מצפצפים וכן כולם, ותחילה נזדעזעו מאוד, אחר כך יטו אוזנם ושמעו שהוא קול נגינה וזמרה נפלאה נורא מאוד, ותוך זמן יותר ושמעו שהוא קול זמרה וגם נפלאה מאוד מאוד, שהוא התענוג נפלא ועצוב מאוד לשמוע זאת, שכל תענוגים שלהם כולם כעין נחשבים ותהילים לגמרי נגד התענוג הנפלא הזה של הנגינה הזאת. ובהמשך כשמשאלים את איש היער מה זה בעצם האחריות האלה שנעמוד ביער, שבימים שהם מאוד נפחדו מזה, אבל כך אמרו שזה מנגינה נפלאה מאוד, אז איש היער אומר, ישיב להם שזאת שהחמה עשה מלבוש ללבנה, אמרו כל החיות של היער, היות של הלבנה עושה להם טובות גדולות, כמו שנתם הוא בלילה, כפי הם צריכים להיכנס ביישוב, ויום הנה חולים, שנתם בלילה, והלבנה עושה להם טובה כזאת, אז לכן כל החיות היער, שתשת חושך בלי לילה, בוא תרמוס כל חיות היער, שכל החיות פורצות בלילה, אז הן מחלטות לעשות ניגון ללבנה, שמקודם רק ראינו עד כמה חמה צוחקת הלבנה, שכשאני מגיעה את אינך כלום, אבל דווקא בלילה כל החיות שנעמוד ביער הן מנגלות לה ניגון נפלא מאוד. ובהמשך הסיפור אז אומר להם ששמעו שזה הניגון, ניתו אוזנם יותר ושמעו שהוא ניגון נפלא ונעים מאוד, אמר להם אדם היער הנעל, מה זה חידוש אצלכם? הלא יש אצלי כלי שקיבלתי מאבותיי, שמשו מאבות אבותיהם, שהכלי עשויה עם עלים וצבעונים כאלו, שכשלוקחים את הכלי הזה ומניחים אותה על בהמה או חיה, אז ישר היא מתחילה לנגן את אותו ניגון המיוחד ששמעתם ביער, ואז האיש היער נותן במתנה לבן המלך את הצעסוע הזה שמשמיע את הקולות האלה, ואני קצת מדלג להמשך הסיפור, ואז הם באים למדינה ששם הם צריכים, שבן המלך אמור אחר כך לשלוט על אותה מדינה, ואז מתואר בדרך שהם פגשו כל מיני חיות, וכל פעם בן המלך רצה ככה לבדוק את הצעצוע החדש שהוא קיבל, ושם אותה על כל מיני בהמות, ויש איזה סוסים שהם נמצאים בכניסה לעיר שלא נותנים להיכנס, אבל הוא שם עליהם את תיבת נגינה הזאת מצליחה לשמוע את הכל, ואז הוא מנסה להגיע לעיר שכן אתם זוכרים, עיר שהתהפך השם שלה, שבהתחלה קראו לה מלך קלוגר, איך זה היה? עד עכשיו הוא קוראים דס ניר שלנד אונדר קלוגר מלכס, ובסוף התהפך השם שלה לזה קלוגר נד אונדר נישר מלכות, שבהתחלה מלך חכם ועם טיפש, ועכשיו הפכה להיות מלך טיפש ועם חכם, ולא נתנו לו להיכנס. אבל עכשיו אני קורא, בתוך הבעל שם עוד אדם אחד שהיה אורחב אל סוס ורצה להיכנס, ואני יכול גם כן להיכנס לחמת הנעל. בתוך ככה שעומד הסוס של אותו אדם, לקח הכלי הנעל ונח על הסוס, ותכף נגיע לניגון נפלא מאוד. הוא ביקש מאוד האדם שהיה על הסוס שימכור לו הכלי הזאת, ולא רצה למוכרה, ושאל לו, מה תוכל לתן לי בעד כלי נפלא כזאת? אמר לו האדם של הסוס הנעל, מה תוכל לפעול עם הכלי הזאת? שתעשה קומדיה ותקבל דינר? אבל אני יודע דבר שהוא טוב יותר מהכלי שלך. אני יודע דבר שקיבלתי באבות אבותיי, להיות מבין דבר מתוך דבר. היינו שאני יודע דבר כזה שקיבלתי באבות אבותיי, שאם אני יודע להיות מבין דבר מתוך דבר, שכשאחד עושה איזה דיבור, אז יכולים על ידי הקבלה הנעל להבין דבר מתוך דבר, ואז הסכים בן המלך לוותר על הצעצוע המיוחד הזה שהוא קיבל, שמנגן ניגונים מתוך החיות האלה, ובמקום זה הוא קיבל את הכישרון להבין דבר מתוך דבר, ובהמשך זה עמד לטובתו שהוא הגיע לאותה עיר והיה צריך לחלץ את אותה בני מדינה, אז מתוך שהיה מבין דבר מתוך דבר, היא ידעה איך בתוך גל המבוכה שם להציל אותם. ורק בסוף הסיפור היה שכאילו לכו עמד במשימה שאמרו לו, אם שתעמוד בגל המבוכה תהיה מלך, המבוכה תהיה מלך. אבל אז אמרו, פתאום שברו את ההסכם, אמרו שצריך לעשות עוד מבחן נוסף, והביאו לו ארמון שיש שם כל מיני חפצים מפוזרים שם, שהכיסא נמצא מקום אחד והשולחן מקום אחר והמנורה מקום אחרת, ורצו לראות האם הוא יכול לסדר את הארמון הזה במקומו. ואז הוא אמר להם, והראו לו הכיסא וראה שהוא גבוה מאוד, והלך אצל הכיסא והסתכל לזונן שזאת הכיסא עשויה מן העץ של הטבעה הנעל, את הכלי שהוא כבר ויתר מקודם ונתן לו אותו אדם אחר, והסתכל וראה שחסם לכיסא למעלה עשר שנה. ואז הוא סידר את כל הארמון בצורה מסודרת, וכל החיות שהיו שם, אריות ונמרים ששמרו על הארמון, פתאום הסתדרו בצורה טובה, ואז חזר הניגון הזה להתנגן, ואז קודם כל לנגן ניגון הנפלא מאוד, סוג המפעולה עליהם, ואז נתנו לה מלוכה. כל הסיפור הזה, רבנו, רבי נתן מסכם את כל הסיפור שמענו, הוא אומר, בדורות הראשונים, שום דברים מסכים קבלה, היו מסכים לשון כזה, כי עד רשבי, גם אם מדברים קבלה בהתגליה, רק רשבי גילה קבלה בהתגליה. ומקודם שהיו חברים מדברים קבלה, הם מדברים לשון כזה, שהניחו ארון על הפרות, התחילו לשורר ואבן, כן, מה שהגמרא אומרת, אז בתשרנה הפרות, שהביאו את הארון בית השם מבית שמש, בחידודי שימשה וסערה, אז הצמידו להם את הארון, ואז הפרות התחילו לשיר שירים. אז בעצם מה שרבנו כאן בעצם אומר, אם אנחנו מבינים נכון, זה כאילו שכל סיפורי מעשיות זה בעצם לדעת איך יש אור אלוקי שמתגלה ביום ויש אור אלוקי שמתגלה בלילה, ובלילה כלפי היום יש איזושהי עמדה יסודית ששר גם בתיאר מהיעני, שכל האור של הלילה נראה ביחס לעוצמה של האור כבטא לגמרי, ויש ליחוחה כזאת שלכאורה מאוד ממעטת בכל מה שקורה בלילה. אבל בלילה, כמו שאמרנו, כל הכוחות החייתיים שפורצים בלילה, והיער הוא המקום הזה שבו לא אפילו הכוחות הבהמיים שיש במשהו מסודר, אלא מה שהכי לכאורה שפלים והכי פיריים הם אלה שמתפרצים בלילה. אבל כל הסיפור הגדול שיש כאן זה שיש ניגון מיוחד שעולה מהקומות החייתיים האלה, שזה מה שגם בהמשך הסיפור מתברר, שלפני, כי בעצם האיש שאותו פוגש בן המלך בכניסה לעיר, כמו שהוא ממשך הסיפור, זה רשבי. שרשבי פתאום יצר שפה חדשה. בעצם פעם תורת הנסתר, כאילו בעצם אנחנו מבינים שתורת הנסתר פעם הייתה בצורה של סיפורי מעשיות. הייתה בצורה של ותשרנה הפרות, שזה בעצם הכלי הזה שקיבלתי מאבות אבותיי, שזה גדולה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים, ש כדי לדעת את התת הנסתר של המציאות צריכים להיכנס דווקא למקום של התת מודע, למקום הליכוי מאוד מאוד אפל, שבמבט הראשוני נראה לנו כמשהו מאוד מאוד פירי ולא מסודר, אבל בתוכו יש מאוויים גדולים מאוד, ואם רק ניקח את העץ המיוחד הזה, אז נדע איך בעצם מהמקום הנראה כל כך מסובך הזה, מהמריר הזה, להשיג דברים גדולים. כי בעצם המקומות הכי הכי נפולים שלנו הם בעצם קשורים לשנים קדמוניות. כמו שאנחנו יודעים שכאשר היה שבעת הכלים, אז הכלים שבהתחלה היו במקום הכי הכי גבוה ירדו למקום הכי נמוך, כמו מגדל קלפים שפתאום מתמוטט, אז כמה שהדבר היה במקום יותר גבוה הגיע למקום יותר רחוק. ויש משהו בעצם עמוק מאוד בכל סיפורי מעשיות, שבכוונה לא מדברים בלשון של קדושה, מדברים בשפה חייתית, בשפה של הלילה, בשפה כזאת שבמבט הפשוט היא נראית אפילו מאוד מאוד מאיימת, אבל אם יש את הכלי שקיבלתי מאבות אבותיי, אז פתאום הכוחות החייתיים האלה ותשר מהפרות מעוררים ניגון מאוד מאוד גדול. זה נכון, קוראים כאן בסיפור שכהקדמה לזה צריכים מההתחלה לצחוק על הדברים, שזה בעצם אולי כאילו שרבנו בהתחלה אמר תורות ואחר כך הפר את התורות ואמר סיפורי מעשיות. כן צריכים בהתחלה לעורר כמיהה ליום, כן, למקום, לקומות גדולים, כדי שנוכל להקשיב את הניגול של הלילה ולא לפחד ממנו, אז צריכים בהתחלה לעבור את התהליך של החוכה והתלולה. כמו שבאמת גם כאשר הוא נכנס למדינה הזאת, אז היה צריך לרגע להפסיק עם סיפורי מעשיות, כי אומר, מה זה הזוך היום? זה קומדיה היום. זאת אומרת, בעולם המודרני, מה שפעם סיפורי מעשיות היו גבלת, בעולם המודרני זה הופך להיות כל מיני קומדיה, או קומדיה זה יכול להיות אקדמיה, שעשו מזה כל מיני ניתוחים חיצוניים לדבר מסוים הזה, ולא יבינו את האור הגדול שגלו בתוך הדבר הזה, ולכן רשב"י שינה את השיטה. ועכשיו ביטאו את הדרך התבוננות של להבין דבר מתוך דבר, של לעורר רמזים מקומות גדולים, כי העולם שלנו באמת נמצא אולי במקום שעכשיו לא יכול לשמוע סיפורי מעשיות, ולהיכנס לעיר, אז כדי להיכנס לתוך גן המבוכה הזאת צריכים דווקא עכשיו איזשהו כישרון של להבין דבר מתוך דבר ולבנות הרבה רמזים שמחמים את המקום יותר גדול. אבל רואים בסוף הסיפור שזה לא הצליח עדיין. במצב כזה אתה לא יכול לשלוט על המדינה, שבה הרי התהפכו הסדרים, נכון? שבה מקום מלך חכם ומדינה טיפשה הפכה להיות מדינה חכמה ומלך טיפש, שבמילים אחרות שהקומות הנמוכות של המציאות פתאום קיבלו תוקף, שזה בעצם כל רבנו רומז בעצם לכל המהפכה הצרפתית והמהפכה התעשייתית, שפתאום נתנה להמון משקל גדול מאוד, ופתאום יש עולם כזה שבו מתהפכים היוצרות, ובעצם כל הסיפור של בן מלך ובן שמחה שהתחלפו זה לא לחינם היה את החילוף הזה, כי יש איזה משהו מסוים שיש איזה משהו בכוחות הנמוכים שהם כאילו פתאום תובעים את האלבון שלהם, ולכן בסופו של דבר כדי לגאול את הממלכה הזאת הוא צריך עוד פעם לחזור לארמון, שהכל שם מפוזר, שכל בעצם סיפורי מעשיות כמו שרבנו אומר האומות העולם בלבלו אותם ועיוותו אותם, וצריכים עכשיו לקחת את שברי הכלים האלה ולסדר אותם מחדש. אז כאילו אם אני מבין נכון כאן מהמסר של הסיפור הזה כאן, שסיפורי מעשיות זה בעצם הכלים שהיו בהתחלה במקום מאוד מאוד גבוה ונפלו למקום מאוד מאוד נמוך, והתבלבלו כל הסדרים והתבלבלו כל העולמות, ועכשיו אם נצליח לסדר דווקא את סיפורי המסעות לסדר אותם חדש, אז נגיע למה שאנחנו יודעים שעולם התור קדם לעולם התיקון, עולם הנקודים קדם לעולם המסודר, לעולם הברודים. אז בפועל בעולם שלנו היום הוא קטסטרופה, הוא מפחיד מאוד, אבל אם נצליח לחלז אותו נוכל לחזור לבחינה של הנבואה, לבחינה של ותשרנה הפרות, לבחינה של גדולה שיחתן של עבדי אבות, למדרגה הזאת שמה שקיבלתי מאבות אבותיי, ואז פתאום נראה איך המעל הזה יותר מתוק, איך דווקא המקומות המאוד מאוד פיריים הם בסופו של דבר משקפים איזשהו צביעה שבמבט הפשוט היא חייתית מאוד, אבל בצורה עמוקה יש בה איזשהם כיסופים אינסופיים. בסדר, זה סיפור אחד על סיפורי מעשיות.
מה רבינת סיפור? מה רשבי זה ומה רבינת
מביאה? רשבי הבין שיש לה מסוים שבו נדבר בשפה של סיפורי מעשיות, העולם כל כך שבור, אז במקום מסוים הזה כאן, אם נדבר בשפה הזאת, העולם ייקח את זה להישאר במקום הרדות שלו, להישאר במקום הנמוך שלו. והוא באמת, רשבי היה בתקופה כזאת, שבה באמת כל העולם הפך להיות מזוהה מאוד, ומלא ההתעסקות, כאילו נקרא לזה ככה, בחיים עצמם ולא בתורה, יש בה משהו מסוים שהיא מרדדת. עכשיו רשבי לא ויתר על העומק הזה, אבל ביטא אותו דרך שפה חדשה של להבין דבר מתוך דבר, של שפה של רמזים, שאתה מדבר לא בלי שדין, אלא פתאום מכניס מושגים מעולמות עליונים, מעולמות נשגבים מאוד, פתאום אתה מדבר בשפה של ספירות, וכולם מבינים שצריכים להתרומם למשהו אחר, וזה קצת אולי הבחינה של היום צוחק על הלילה כזה, כדי לזכור שאנחנו מחפשים משהו אחר לגמרי. אבל בדיוק, מה זה איך?
ההתרוממות בלי
העזות והחייפיות. בלי החייפיות, בדיוק, כן. אבל זה מה שלחלץ את המדינה הזאת, שאין מה לעשות, שבין מלך ובין שפחה שם מתחלפים, והמדינה חכמה והמלך טיפש, אז כמו שהוא אומר בסוף הסיפור, המלך באמת לא טיפש, רק המדינה פתאום מתלהבת לעצמה, ובסוף האידיאל הוא שיהיה מדינה חכמה ומלך חכם כמובן, אבל פתאום יש איזשהו, כאילו כנראה שמתקרבים לגאולה, אז יש איזה משהו כזה שפתאום הכוחות החייתיים האלה צריכים למצוא במור גדול, או צריכים את הכלי הזה פתאום עכשיו להחיות אותו, ופתאום הוא ממש מזה שבארמון הזה הכיסא עשוי מאותו עץ שמנו עשוי הניגון הזה. זה כאילו בעצם, כאילו עכשיו מבינים סיפורים סוד בשנים קדמוניות, זה ממש, מקודם חיבתי את זה לבחינה של העתיק, אבל כן, של, או של לבחינה של תיקוני דיקנה, אבל לכל זה בעצם בצורה סמויה, זה קשור בכלל לעולמות התוהו שקדמו לעולם, שמתחילה היה בהם דרשה לאור גדול, אבל נתפצה לגמרי, אז לכן רבנו כאן עושה עבודה מאוד מאוד מדויקת, שממש מסדר מחדש את הסיפורים, שבונה את הדברים חדש, אבל בעצם משחזר את מה שבתקופת בית ראשון היה שם בעצם סיפורי מעשיות, בסדר? זה ניגון ראשון. איך?
למה האיש של
הסוס
גם אומר שהוא קיבל את זה
מאבות אבותיו? לא, קבלה. אבל השם שלו קיבלתי קבלה מאבותיי, נכון? רגע. קיבלתי קבלה, הנה. יכולים לדעת קבלה הנעל שיש להם מין דבר בתור דבר. אז
אני חושב
כן. לא, כנראה שמה שאתה אומר, שבעצם אומר, מה שגם העץ וגם דבר אותו דבר, מרקים אותו מקום, אלא יותר הסגנון שלהם אולי יהיה סגנון אחר כזה, כאילו.
מה זה הסיפור אבל שאין בדיבור הישיר, בתורה, הכוונה שלא מוצלח, שאנחנו תמיד לפנות לכל מקום, מה יש
בזה? בהקשר למסם הזה, יש בו את החיים עצמם. כאילו, שמדברים כאן. הוא כאילו, מה ש... בעצם הוא הנפש הבהמית, כאילו שם בן, כמו שאנחנו יודעים ששם בן במקור הרבה יותר גרוע משם מה, כאילו שם מה זה המקום המסדר, הבונה, אבל יש את שם בן שהוא קשור לעוצמות של החיים. אז בהקשר מסוים הזה, כאילו בהקשר של הסיפור הזה של בן מה שבחה, המעלה הגדולה של סיפורי מעשיות שמתארים את הדברים במקום הכי עוצמתי, במקום הכי חי של הדברים, כן? זה באמת כאילו דגש שונה קצת למה שדיברנו פעם שעבר, כאילו, כן, נכון, כן, מובן.
חוסר החדר וחוסר התחליפיות הם רק סימפטום כאילו של הדבר עצמו.
כן, בסדר, זה מה שבידו, כן. כי מקודם, כן, אולי מה שאתה מדבר עכשיו על מה שדיברנו פעם שעבר על המקום הזה של יהיה נסך, המקום הלא מסודר של הדברים, הוא באמת, בהקשר מסוים הזה הוא רק יותר ביטוי או צורה מסוימת, סגנון מסוים, אבל הסיפור כאן הוא תואר הרבה הרבה יותר עז, שזה החיות הנעמות ביער, כאילו, כן, המקום כן, של החיים עצמם, כאילו. יש עוד סיפור נוסף, כן?
הסיפור, כל שלב, הוא הזה שהם את השלב שאחריו, והוא צריך להחליף את הכלי הזה, כלי אחר, עם זכות הבינה שלו, הוא כאילו כבר זה שמוליד גם בשלב הבא.
כן, לראות שנראה קצת מוליד קצת כמסייק כזה, כי כמו שאומר, העולם היום לא בשל לזה, אז צריכים למתן להצניע את הקומה הזו של סיפורי מסליות ולדבר בשפה אחרת לגמרי. אבל כמו שאתה אומר שגם, כמו שהצחוק של הלילה, בזכותו, שהיום צחוק הלילה, רק בזכותו פתאום יכולים להבין עד כמה כל החיות המפחידות ביער, עד כמה הם בכלל ניגון. זאת אומרת שלפעמים, כאילו, בעצם אני בא גם לתת חשיבות גדולה גם לתורות ולא רק לסיפורי מסליות. ולא לחינם רבנו רוב שנותיו עסק בתורות, כי קודם כל צריכים בכלל להבשיל את הנפש בכלל למקומות האלה בכלל, כאילו, כן? כדי שנקבל אותם במקום המגדיל שלהם ולא במקום באמת המפורר שלהם והמנמיך שלהם, כאילו, כן.
אבל אם אנחנו עוזרים את זה לצורכם של דורת תמך, בעצם האושר גדול מהמקוון,
כן, אולי, מה זה? זה העושר, כאילו, כן, אסטרטגית, כן.
הוא יותר כאילו, יותר, לא יודע, עם המילה גדול, הוא יותר יסודי, יותר עמוק ומכוון, כאילו,
כן. אבל כבר, לא, כמו שאתה מתאר יפה עכשיו, כאילו, שזה, כאילו, אני עשיתי יותר את העושר, יותר משמעות של תחנות ביניים, כאילו, שהעיקר נראים להורות ההתחדשות, אבל דווקא כאן קצת נראה שיש איזו בחינה בעושר מצד עצמו, כאילו, כן, זה באמת...
מתעלך בתוך העולם, פתאום נכנס לזה מקום שעובר עליו היום יום, מאוד מאוד נושם אותו, סופג אותו, ואפילו קצת נראה אפילו גורם ומעורר שיקרו דברים לידו,
בדיוק.
ומנסה להיפגש.
טוב, כמו שאתה הזכרת תמיד גם כל התורות הקודמות, שגם כל התורות שלו סמכו מתוך מעשה, מתוך סיפורים שהיו, אז זה כאילו זה תורה שהיא ממש כאילו נושמת את החיים עצמם כאילו, כן, ומגיבה לחיים, מה זה איך?
זה אפילו
עוד לפני סיפורי מסיעות, כן, בדיוק, כן, כי זה נכון, מה שאתה אומר, כי בסיפורי מסיעות מה הולכים מהחודש הזה, אנחנו א' בכלל חושב הספרות יש לנו לא משהו, אבל גם יהיה כנראה לא נזכה להגיע לסיפורי מסיעות ושיעים קדמוניות כאילו, כן, אז מה רבנו רוצה מאיתנו בדבר הזה? אבל כמו שאתה אומר, הנקודה העמוקה שמובלטת כאן, שסוף סוף כאן יש כאן איזשהו יכולת הקשבה גדולה לחיים עצמם, כן, זה בעצם איזשהו משהו כזה שגם הופך את התורה כאילו לתורה הרבה יותר, זה בעצם כן, אבל מה שנכון מה שהרב אומר על גדולה שיחתן של עבדי עבוד יותר מתורתן של בנים, שריד קטן לדבר גדול, זה בעצם זה דעקה שבסוף כאילו אני חושב ש הרב ככה קורא לה, כאילו, כקריאה של, של דור של גאולה כזאת, כן, אז, אז באמת, עוד פעם, לא, כאילו, איך מפתחים את זה ואיך מאזנים את זה על ידי הצחוק של הלילה ועל ידי מה שמצד שני צריכים לדבר אותו דבר, זה, עוד פעם, זה שאלה, כאילו, כאילו, ביחסים בין השיחה של, של העבדי עבוד זאת של בנים, אבל ברור שיש כאן איזשהו, כן, צביעה ל, כן, להבעות חיים מיוחדות, כן. אז זה, כל זה, סיפור א', אולי באמת אולי יש שם, אולי זה בסדר שנעשה שילובים של סיפורים דיפורים כאילו אולי, אז אולי יש אנשים עוד מה לשתף ככה למתיים כאילו כן לשאול, לשתף בכל הזה.
הסיפור הבא שהוא סיפר זה מעשה מביטחון, הוא לא נמצא פה אחרי מקבלה הזאת מלך. אז כאילו הנקודה של בסיס...
זה לפני, אני חושב שזה לפני כן, לא משנה, כן.
מה?
מעשה ביטחון, כן. זה היה כבר בחודש שעה הוא סיפר על זה, כן. באותה תקופה סביבה שתי הסיפורים. כן, כן.
אבל כאילו, מה הנקודה כאילו שבתורה היא קצת נקודה, כאילו לא... אבל אנחנו אומרים על זה שתי שורות, לא כל כך מסביר את זה. לא, ואולי את הסיפור זה מוסבר יותר, מה הנקודה של הביטחון ב... בכל ההקשר הזה של ההתעוררות על ידי הסיפורים שקורא אותו על היכולת לעבור בין מדרגה למדרגה היא על ידי בתחני הדור, או מה הנקודה כאילו?
למה בתחני הסוגיה של מסע ביטחון? מה זה איך?
לידה היא בתחני הדור, יש קשר כמו לזה.
כן, כן.
יש ממש קשר בין הביטחון לבין המקום של פקידת הכרודת.
למה, מה זה אומר באמת?
זה חלשו על זה הרבה קשר.
כן.
זה שבאמת המסע הראשון, אפילו הרב אומר, כי לפני שהתחלנו סיפור המסע משנים קדמנית, אז יש כאן איזו הקדמה של מסע מביטחון.
כן.
שגם הוא מסע.
זה פה הוא שם את כל מיני קדמנית, אז בלך גם את מסע מביטחון.
מה זה, איך, איך? לא, הוא תמיד שם את י"ג סיפורים הראשונים בהתחלה, אחר כך את כל מה שסופר באותה שנה, כאילו, באותה תקופה, כאילו. כן, לא, אני יודע, תראה, הוא הולך, יש לו שלושה סיפורים שבניהם שלושה הסיפורים המרכזיים, ואז הוא מרכז את כל מה שסופר באותה תקופה, כאילו. כן. ומה זה אומר באמת?
לא, אני באמת רואה ממעשה בביטחון, שזה כאילו קשור, במבנה של מעשה רואים שזה קשור לעשירות, כי כאילו, זה שפלמן בוטח בהשם ואומר שיהיה בסדר, פלמן קריא כאילו שיהיה לו בסוף הים בבסף.
כן. שזה מאוד קשור לאריכות ימים כאילו גם, כן, לאט.
סוף של הסיפור הוא כאילו יכול להיות שהוא משתחרר מזה, כאילו. דווקא מתי המלך עוזב אותו, מתי המלך אומר, וואלו, בן אדם נהל, לעזוב אותו מהשינויים, כאילו, שהוא עושה את הטריקים אחרת, כאילו, יש כאן איזה גם כאילו קומדיה. וגם יציאה, כי בסוף סוף הוא מסתדר, כי יש פה איזה יציאה ממשבר שהיא לא קשורה להצליח בכל דרך שהיא לחזור אל מה שאני רגיל אליו. אולי יש לביטחון כן קשור ליכולת כאילו להשתחרר, להתחדש, להשתחרר מהמסגרות.
כן. כן, גם הביטחון שם נזכיר שהסיפור שם לא מוזכר כמעט שמו של הכתוב שהוא שם. מעשה ביטחון, יותר יכול לומר, מעשה ביטחון עצמי כאילו.
כל פעם מוזכר, אבל בטח להשאיר.
מה זה?
זה
מסוגריים, וזה תוספת יותר מאוחרת, שלא הייתה בסיפור עצמו. כן. לא, גם שם זה באמת הוסף אחר כך, זה לא היה במקור כאילו. והסיפור עצמו, אם תראו אותו, הוא סיפור אפילו קצת, כן, אם לא תראו אותו, שצבע סיפור שם, אפילו קצת תפירה, כן, בדיוק, כאילו. הרי אתה צריך לזכור, הרי המלך, כל מלך בסיפור הוא מלכו של עולם. יש גם מישהו שקצת עושה טריקים אל מול...
גם אתה בדיחה מהתפילה.
בדיוק, כן, נכון, בדיוק. גם עושה בדיחה מהתפילה, הוא לא באמת מתפלל, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא תעשה שיהיה נס. הוא הכל היה מאורגן אצלו, הכל הזה, וגם עבר על איסור גזל ועל איסור שכיר שלא עובד לפי הזה שלו. זו, כאילו, יותר הסיפור הזה בא בעצם לבטא כאילו את האמון שיש במציאות, כאילו, כן, באמת, שבוא נאמר שהחרב, מידת הדין, מתהפכת לעץ, זה בעצם, זה אמירה, זה אמירה קודם כל כללית, כאילו, שזה לא משהו שמבחוץ יגאל את העולם, אלא משהו לתת אמון בחיים עצמם, לתת אמון במציאות עצמה, כאילו, זה לדעת, כאילו, זה קצת מפחיד, כאילו, הביטוי שם, נכון, הסעודה הייתה סעודה, כאילו, כן, שזה בעצם אומר, אתה בודד את הדברים לא ביחס למשהו אחר, אתה בודד את הדברים מצד עצמם כאילו. זה, במידה מסוימת, זה הכי להיכנס כאילו לתנועה הזאת של סיפורי מעשיות, שהקדוש נמצא כאן בעולם, הוא לא במידת הדין שולט על העולם, ולא שם כל מיני צריכים כאילו, כאילו יש גם הסיפור הזה, עוד פעם, אם באמת מדבר כאן למלכו של עולם, אז הקדוש ברוך הוא גם מנהיג את העולם במידת הדין, באמת, יש לנו תלמיד שהקדוש ברוך הוא גם יוצר הרבה איסורים בעולם, וזה תמיד תוקע אותנו, וכל פעם, זה עושה משהו סיים, פתאום יש למידת הדין, שלא נותנת לנו לעשות את העבודה הזאת, ומתלטלת לעבודה אחרת, אבל יש מישהו שיש לו כזה ביטחון, כן, במה שמסתתר מאחורי מידת הדין, הוא מאמין שמאחורי מידת הדין, אני בחסדך בטחתי, מאמין במידת החסד האלוקית, אז הוא בעצם, כאילו, ממשיך לחפש את הקדוש במקום שבו הוא נמצא, אז אולי, מה זה משהו, לא יודע, אבל באמת, כאילו, צריך לראות בתורה, באמת, אם זה, מה זה? לא, מה זה? שנייה, אני אגיד לך. מה זה, הוא מוריד, נכון? וזה, כן, זה נכון מוורשה, הם? נראה שוורשה הוסיפו. אורי זה זה אתה יאללה רסלי
אפשר לסמוך עליו.
רגע, שנייה, אין. אני אגיד לך איפה זה... לא, כן, בסדר, אז רק... אז לי כתוב שתוספת מוצא דבר שהוא כתוב איפה זה, זה בעצם תפעה מאוד מאוחרת, כאילו סיפו את האח בתח בהשם, כאילו, כן. תחשוב, זה לא קשור לניגון של הסיפור בכלל, כאילו. נכון? מה זה?
כן.
נכון, אבל לא, אבל הוא צודק שזה נאמר וכאילו ממש כמנוע לסיפורים האלה. טוב, זה סיפור אחד, בסדר? סיפור שני, מה, לא נספיק יותר מדי את כל הסיפורים? איך, איך? זה פחות? הבנתי, בסדר? אז סיפור שני מאוד חזק, זה בשבעה קבצנים, במעשה של היום החמישי, עם שתי הציפורים, שכן, כאילו נקרא רק את ה... כאילו נדלק קצת שם, מה זה? ביום הרביעי. אז שם אחרי הקדמות וכולי וכולי, שהרי כאילו הסיפור מדבר שיש שתי מדינות שרחוקים זה מזה 1,000 פרסאות, ובאלה שתי המדינות תמיד שמגיע לילה אז יש איזשהו קול עמום של בכי שנמצא בצורה פילית בשתי המדינות האלה, למרות שהם רחוקים 1,000 פרסאות, זאת אומרת 4,000 קילומטר, שזה מרחק של יבשות אחד מהשני, והבכי הזה העלום הזה שקורה בלילה גורם לאנשים לשמוע את הבכי הזה להתחיל לבכות, ואז לאט לאט זה כגל צונמי מכה בכל העיר, כי התינוק מתעורר מהבכי, אני קצת מוסיף, זה האמא ניסה להשכיב את התינוק ולא הולך, אבל אני צריכה לבכות איזה מינים היא, ואז אבא מתעורר וניסה לכם את האמא, רואה שזה לא עוזר לו, ואז הוא אומר, וואו, איך נפלתי חזק עם אישה כזאת, ואז השכנים שומעים, וגם מתחילים לבכות, כי זה מציף להם את כל ועד שלהם ועד שלהם, ולאט לאט כל העיר מתחילה לבכות, וככה אותו תופעה קורה בשתי מדינות שהן רחוקות 4,000 קילומטר, 1,000 פרסאות אחד מהשני, ואז כן, הבית לזרבי אומר, כי יש בדיוק, בדיוק, יש לזה כל הלול שמוכה ואנחנו זה בסדר גמור, כן, בדיוק, כן, כן. אז בכל אופן, ואז הוא כן, והיו כאלה שניסו להושיע את המדינה הזאת, ולא רק שלא הושיעו אותה, אלא המשיכו לבכות כמותם, ואז הבצר אומר שהוא יצליח להושיע את המדינה, כי קודם כל הוא יודע לזהות את מקור הבכי, בעצם הוא יודע גם להזדהות עם מקום הבכי, עם הבכי הזה, כי הכוונה הוא יודע לחכות את הכל הזה, זה בעצם לא רק לזהות אותו, אלא גם להזדהות איתו, ודבר שלישי, שהוא גם, יש לו את השיטה איך לרפא אותו. ואז הוא מספר שכי מקור הבכי, כי היו פעם שתי ציפורים, אחד זכר ואחד נקבה, ושתי הציפורים היו בהתחלה קרובים אחד לשני, ואז התחילו, פתאום קצת איבדו אחד את השני, התחילו לחפש אחד את השני, אבל כל אחד דווקא בחיפושים איבד את האזימות, וכמה שיותר חיפש אחד את השני, הם יותר התרחקו אחד מהשני, והתפרסו ולאט לאט התרחקו יותר ויותר, עד שהגיעו למרחק של 1,000 פרסאות רחוקים זה מזה, ואז בלילה גם הציפור וגם הציפורה כל אחד מקומו בוכים מתגעגעים, וזה מה שמעורר את כל הבכי הגדול שקיים שם, כמו שכתוב ביום, אז כולם מרגיעים אותם ואז לא שומעים את הבכי הזה, אבל בלילה הבכי הזה נשמע בקולו וכולם כואבים אותו. ואז הוא אומר, אז שאלו אותו, ואתה יכול לתקן זאת? תשיב, אני יכול לתקן זאת, כי אני יכול לעשות ולכוון כל הקולות שבעולם. גם אני יכול להשליך קולות, היינו כי אני יכול להשליך קול שבכאן, שבמקום שמציע קול לא יהיה נשמע קול כלל, רק ברחוק יהיה נשמע שם הקול, וכן אני יכול להשליך את הקול של ציפורה שהגיע סמוך למקום הציפור, וכן להשליך קול הציפור שהגיע סמוך למקום הציפורה, ולהמשיכה מיחד זה על זה. כן?
איך זה פותר את המילה? כי אם זה הכל יהיה קצת...
איך איך הדבר הזה פתר את הבעיה שלהם? התוקה
של הקיימות של
ה... אתה מרגיש שאני נמצא לידך כאילו. רק אתה שואל, יש לי שאלות. קודם כל, הדבר הפשוט הוא קודם כל אומר, כל אחד מגגל שני, הנה, עכשיו כל אחד שומע את השני. אז כבר הנה, נרגע הכאב שלהם שכל אחד לא שומע את השני, עכשיו הם שומעים. מה זה?
לא מוכנה, רק לשמוע את הכל, אתה עדיין לא רוצה לפגוע.
בדיוק.
שהם שומעים
כלומר
קודם
של... מה זה להמשיך להיחד? זה יכול להביא אותם לארץ?
בסוף הם יתאחדו ביחד.
אה, הם יבואו?
בסוף הם יתאחדו ביחד. כן, אבל כתוב כאן בצורה מיוחדת איך מביאים את הביחד, לא על ידי שמיעת הקול, אלא כתוב כאן על ידי השלחת הקול, שכל מי שנמצא בתוך האלף פרסאות לא ישמע את הקול שלהם, אלא רק הם ישמעו את הקול שלהם, וכל אחד שנמצא בתווך לא ישמע את הקול שלהם, ורק על ידי כך יוכל להמשיכם זה לזה. ואז, כדי, ואז אמרו לו, אך מי ימין זאת? מי ימין שיש את הפטנט הזה שאתה יכול להשליך קולות, כאילו שאף אחד לא שומע, אלא רק מי שצריך לשמוע שומע. ואז הוא הוליך אותם לתוך איזה יער, ושמעו כמו אחד שפותח את הדלת וחוזר וסוגרו, ונעלו בבריח שוקרין קלמניקה, ונשמע כל הקאה, הוא מורה בקני שריפה, שמעו פתאום שומעים יריות מאקדח שוקרין ביקס, ושלח את הכלב לחטוף, והכלב היה מתחבד וגורר את עצמו בתוך השלג, וכל זה שמעו אלו חכמים והסתכלו ולא ראו דבר. זאת אומרת, הוא השמיע להם קול, והם שומעים קול, ולא רואים אף אירוע שמתקע באמצע, אבל רואים שהוא מצליח להשמיע להם קול מאוד מאוד דרמטי של טריקת דלת חזקה, יריות באוויר, וכלב שגורר בשלג איזשהו גופה אלומה, וכל זה שמעו אלו חכמים והסתכלו ולא ראו דבר, גם לא שמעו ממנו שום קול כלל, כי זה שצברו עקום ידע איך לזרוק את הקולות, להשאיר את הקולות, כן, יוכל לתקן קולם, לא ספר יותר בזה עניין, מובן שדילה בכאן, וזה בדיוק מה שאומר, הנה, אז יש לי גם, לא שנזייתי את מקור הקול והזדהיתי את מקור הקול, אלא גם יכול לרפא את מקור הקול, כן, זה סיפור עלום ופילי, ולא נכנס לקולו, אבל זה בעצם נראה קודם כל ברור שיער עם טריקה דלת ויריות באוויר וכלב שזה, זה בעצם סיפורי מעשיות כאילו, זה בעצם מה שהסיפור שבעצם הוא בא לומר, שבעצם הציפור והציפורה, שבעצם שתי הקרובים, כנסת לקודש בריחו, שהפכו להיות שתי מדינות שהן רחוקות זו מזו כרחוק מזרח מערב, תמיד אני אוהב לומר שתי המדינות האלה זה מדינת תל אביב ומדינת בני ברק, שתמדדו בצומת גאה, תראו שיש 4,000 קילומטר בין שתי המדינות האלה, שהן אין קשר, אבל שתיהן באמצע הלילה, הן עם הצ'ון שלהן, והן עם הפאבים שלהן, מנסים להשתיר את ה... לא יכולים להירדם בלילה, וכאילו זה בעצם בא לומר, יש לי כאב עלום שגם שתי ציוויליזציות שלא קשורות אחד לשנייה, כולם כואבים אותם, כי זה הצער השכינה, כי זה הצער הזה של איך מחברים את הציפור לציפורה, איך מחברים את שתי הקרובים להיותם ביחד, והכאב הזה שהוא זה שמעורר את כל הכאבים בעולם, שהעולם לא מודע למקור הכאב, את הכאב הזה הוא פותר על ידי שהוא משליך את הקולות, ולהשליך את הקולות זה בעצם סיפורי מעשיות, כי סיפורי מעשיות כמו שאמרנו פעם שעברה זה בעצם לא לדבר אל כולם, אלא לדבר באופן אישי אל הציפורה, כי מה שהציפורה צריכה זה להתעורר משנתה, לא שמישהו מבחוץ יעיר אותה, אלא כי יתעור אותה דלתת השתי מכוח עצמה, זה שהיא שומעת שהציפור מדבר עליה, זה עדיין קצת מנחם אותה, אבל לא עושה לה את התביעה להתעוררות עצמית שלה בעצמה. זה שיודעת שהציפור מדבר רק אליה ולא על אחרים, שזה בעצם כל הסוד של סיפורי מעשיות, שזה העברת מסר סמוי, שבצורה גלויה שומעים מילים, אבל פתאום אני מנסה להבין מה מסתתר מאחורי מילים, כמו הסוד של המטפחת שדיברנו פעם שעברה, אז הדבר המסתם הזה גורר את הציפורה, והרצון שלה פתאום להתקרב אל הציפור, והיא מגישה שהוא לא מדבר באוויר אל חלל אוויר, אלא מדבר אליה, ושהיא שותפה, ושהיא מגישה את הדברים, וזה בעצם רק שאתה מדבר בשפה, כאילו אתה מדבר בעצם בשפתה, ולא בשפה שלך, אתה לא אומר לה מה לעשות, אלא מדובב אותה למקום שבו היא נמצאת, אז במקום מסוים הזה אתה מגלה את האור שגנוז בתוך הכלי, זה מה שייתן לציפורה את, כן, את, את המקום הזה שבסוף היא תחזור ותתקרב אל הציפור עצמו. אני רק לא יודע, כאילו ברור לי שהיער והיריות באוויר וכל הזה זה איזשהו סוד גדול בסיפורי מעשיות, אבל לא יודע, באמת אין לי בירור מוחלט מה בדיוק מסתתר מאחורי הדרמה הזאת, כאילו זה מאוד מזכיר את הסיפור הקודם, שזה ההתעסקות בחלקים הכי חייתים של העולם, וזה בעצם זה כאילו הראה להם ציצנם איזשהו סרט מתח, כאילו, כן, זה ברור מה שהיה כאן, כאילו. מה זה, איך? כן, וכאילו, בעצם, אבל לראות, במקום הסם הזה, שאני כאילו מראה משהו שנראה מאוד אותך, הייתי שם, שאתה בוחן אותו עמוק, אתה מסוגל פתאום לראות איזה אור גדול קיים שם, שמבט הפשוט, זה, כאילו, זה משהו כזה שאנחנו לא מבינים מה רוצים איתנו, אבל בסוף, זה דבר כזה שמעורר השנים את הרדמתם, לא...
לפי תאמת השארון אמר, נמדתי פה על אחד האברכים שהילד שלו רוצה לידע, הם לא מראים את כל הסרטים, לא יודע, סמי הקבל לא יודע מה יש, הם לא מראים, הם באמת על השולחן והוא שומע את זה, הוא רק שומע את זה, כל הדימון נשאר אצלו פעיל, אז גם פה, לא רואים מה קורה,
יפה,
יפה,
חזק, לא חזק, טוב מאוד, זאת אומרת, אתה אומר, אתה מחדד, כאילו, זה שבהשארת הקול שהוא שומע ואחים לא שומעים, אבל כמו שאתה אומר, זה משהו כזה שהם שומעים רק קול, כן, ותמוני עינכם רואים זולתי קול, ואת את הציור עצמו, אדם עצמו צריך בעצם כאילו לשחזר בכוח עצמו, זה בדיוק ממש מאוד יותר טוב, וואו, זה ממש חזק, כאילו, כן, מה שדיברנו פעם, לפני פעמיים, כאילו, למה סיפורי מעשיות ולא סרטים, כאילו, האם אפשר לאור את האותו של רמנך ולחשב ולהקים סרטים, מה זה איך? אה באמת כן? אה באמת וואו כן לא ידעתי אבל אני חושב שאין הכנה מי ש... שלא יותר מוצלח כן בדיוק אפשר למכור את זה אחר כך כאילו כן בדיוק כן שבאמת סיפורים מסוימת כמו שהם כל סיפור שם יותר... כאילו זה בדיוק הציצנות שקורות כאן כאילו, כן.
זה לא נשמע טוב.
בדיוק, כן. אבל
אני חושב שהרב הזה, אני שמעתי עוד דבר שבניגוד בתדבר של הסיפור הראשון, זה נראה עיבוד החייתיות. אבל פה זה נשמע כמו עיבוד האינטימיות עם הכל שבור. זה אפשר לדבר עם כולם, אבל אתה עוד אחד שבכל עיבודי לכולם.
בדיוק, כן. כן נכון אינטימי שבסוף גם אלה כמו שהוא אומר גם מעורר את הנקודה האישית שלך כאן בתוך הדבר הזה כאילו וזה באמת זה שתי דברים שונים שחזקים שקרים בסיפורי מעשיות כאילו זה מאוד עוצמות של חיים מצד שני מקום שכאילו באמת אדם קורא סיפורי מעשיות ורב נחמן פתאום אומר לו משהו שם זה ממש מעורר כמו שאומר גם קשר מאוד מאוד אינטימי וגם בסוף כאילו כל אחד אחד מוצא את האות המיוחדת שלו את הערה המיוחדת שלו ורבנו מבין שזה בדיוק הסיבה שהסיפור והציפורה הרי כן הסיפור הוא מאוד טרגי כזה שלכל שהציפור והציפורה חיפשו אחד את השני ובגלל זה התרחקו אחד מהשני שיש כאן משהו עזוי כזה כאילו שזה גם קשור שדווקא עם ישראל בגלל שהוא מחפש הקדוש ברוך הוא, זה הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא, כי הוא ברור לו שבצד, מאחור שם הוא לא מצא את התשובה כאילו. ואיך בונים את הקשר לקדוש ברוך הוא במקום כזה שזה לא, כאילו, במקום הזה שאני לא מצפה למצוא שם את הקדוש ברוך הוא, זה מה שהרב כותב בין היה, שלכו נא בנבחך יאמר השם, שלעתיד לבוא יאמר הקדוש ברוך הוא, לכו. כן, ורק מה שואלת, לכו נא בואו נא מבעלי, תמיד שרוצים לתת למי שמוסתר אומר בואי אליי, מה זה לכו? אלא אומר הרב כן, כי הרב אומר, המוסר המנצח בתורת הגדולה תהיה לא בואו אליי, תשמעו נתן, אלא לכו, לכו לתמכם, לכו לבותיכם, לכו לטבע הפנימי שלכם, אומר הרב, וזה מה שהוכח אתכם שיש משהו בסיפור הזה שהוא גם מאוד מאוד... כאילו כמו שנדבר מצד אחד מאוד מאוד אינטימי בינינו לקדוש ברוך הוא שזה כן הוא יקיתם אתכם בי כמו שהמדרש שם אומר שמחפשים את הקדוש ברוך הוא אבל מצד שני הוא מאוד מאוד כאילו כל אחד ואחד ככה מתם כאילו מתחבר לעצמו כזה יותר בסדר זה
הסיפור הקודם זה אמון בכוחות חלקים שיש לתוך העולם אז פה זה אמון בכוחות חלקים שבתוכנו במילה בתורה שהיא סובייקטיבית
כן
זה הרבה יותר
כן. או נגיד, אם אני מוכרות מה שאתה אומר, נסכם את זה במילה אחת, ששם דיברנו על העוצמות וכאן דיברנו על העצמיות, כאילו, שזה שתי תנועות משלימות ככה שסיפורי מעשיות עשרים, כאילו. וסיפור שלישי, מה השעה? וכולי, כאילו, בסדר? כן, אבל כמו שכבר אמרנו שאם דפקו בפרוד ואמרו שאפשר להגיד זה, בסדר, אז רק הסיפור האחרון, זה באמת הסיפור של מעשה במי שמזל לו להיות גנב, שככה באמת גם סיפור נפלא של רבי נחמן, שאתם יודעים שיש לו המון המון גרסאות, זה לפחות 8 גרסאות לסיפור הזה, והוא סיפור שבעצם חלק מהסיבה שיש לו המון גרסאות, כי סיפור שהעלימו אותו מברסלב, כי אז שהיה הרבה מחלוקות מול ברסלב, זה הרגישו שהסיפור הזה הוא קצת יותר מדי נועז, אז הסתירו אותו, הביליו אותו, זה היה בעצם רק בחיים מוארן של רב נפתולי, לא מה שיש לפנינו היום, ומאז הוא נעלם. אחר כך עם הדורות חזרו והביאו אותו, אבל באמת בהוצאות יותר חדשות, אז באמת כמו שאמרנו קודם בהוצאת ורשה, אז כבר קצת באמת שיפצו את הסיפור הזה, שיהיה ראוי לבוא בציבור, אבל אני רק אקרם שם כמה רמזים שגם אחרי השיפוצים, זה ברור שלא התכוונו לחזור מהמסר, אלא פשוט רק, כמו שאתה אומר, שילדים שיקרו את הסיפור הזה, זה סיפור מאוד מאוד טוב לפני השינה לילדים, אבל אתם יודעים, הזכרת בכלל סיפור של סיפור לפני השינה, יש מחקר מאוד מעניין שרוב שירי הערס, המילים שלהם מאוד אכזריים כאילו, ועם מילים מאוד יפות ומנגינות מאוד מדפות, אבל שזה, כי התפקיד הוא כפול, שילד ירדם, ושאבא לא ירדם עם ילד תוך כדי קצת הסיפור כאילו, אז... כן, נגיד, עשה סימו מפורסם, לילה מילל, כן, בגדות ישראל, נום הילד, זה זה, אבל שם כל הבתים שם, מי שם ירה, כל המלחמות שהיה שם בינם לבין הערבים, כאילו, אז אלף ככה נגדם המגינה מאוד מאוד שקטה, כאילו, אבל המילים שם מצוות, אז יש לזה מחקר שלם על, שזה חלק מכל הסוף של סיפורים שמגדירים אנשים, אבל מורים שישנים את מתרדמתם, אז בסיפור הזה, אני לא אקרא את כל הסיפור, זה לא, זה רק כן, שמזלו בגניבה, רק כאילו התמקד כאילו, כן, על אותו בחור ישיבה שהגיע אותו חוזר בכוכבים משלנו מה שנקרא יועץ הסופתי, וכולם חיכו לו בתור שיסביר להם איך הם יכולים להביא כסף, רק הוא נשאר בלימודו, כי זה היה בקלטי ירא, ועד אשתו נכנס לבין מדר של אותו שהוא היחידי שנשאר שם, כולם חלקים בתור ואומרת לו, למה אתה לא הולך אליו, וכן רצה, לא רצה, הכל מתלבט, הוא נשמע לאשתו, לא נשמע לאשתו, ובסוף הלך, ואז הוא חזר ממנו ולא רצה לספר מה אמר לו, אמר, ידעתי שאני הולך לשלויות, ואז בסעודת שבת, אני חושב שם בסעודה מאוד מאוד גדולה, כמובן שהיה שם מחלה, ועוד טיפה מים כאילו, סעודה מאוד זה, ואז הוא התפקע מצחוק, ושאל אותה מפקע, הוא אומר, לא כלום, אחרי כמה פעמים, שידוחות את הזוקן, אתה לא רצה, אמר שם, אני סיבר את הסיפור, אמר לי שמזלי להיות גנב, אז היא אמרה לו, חז חלילה, לא רואה את השתי גנב, ואז אחר כך התגלו העניינים, ופתאום היה להם חסר כסף, אז אמרה לו, אולי בכל זאת, כאילו, עוד פעם אחת תגנוב, רק כדי להשאיר את המינוס, וחזר והלך וגנב, הצליח מאוד, ולאט לאט התפשטה שמועה בעיר, שיש גנב שגונב בדיוק כדי צורכו, לא יותר מזה, ואז אחר כך היה, פתאום גנב, תפס לו ראש הגנבים, ואמר לו, בוא נעשה עסקה, אני אצלך את המידע המודיעיני, איפה, אני הורס את הסיפור כדי לקרוא את הסיפור עצמו, וכל הגרסות לו, כל חלק שם יותר מרתק מחלק אחר, אבל מה שנגע לענינו, שאמר לו, אם אני יודע שלמלך יש כמה גרסאות, שתי כתרים, שתי בגדים, מאוד מאוד יקרים, אז אני אגיד לך בזה מצד, ואתה שמזלך לגנוב, תבוא ותגנוב מהמלך, ואז הוא, בעצם כאן הסיפור חוזר להיות משנים קדמוניות, עד אז יש גנבים בעולם, אז כאילו גנב שמעיז להיכנס למלך זה כבר מוזר כזה, נכנס למלך ומצליח לגלות את הגניבה, ואז הם מתווכחים ביניהם מי יקבל את החלק העיקר ומי את החלק היותר נמוך, ואז הוא אומר, מה הבעיה? בוא נשאל את המלך. הוא אומר, מה אתה מנסה את המלך? כן, אין בעיה, ואז נכנס למלך, והיה למלך מישהו שתמיד מספר לו סיפורי מעשיות, להרדים אותו. ואותו אחד שסיפר לו נרדם תוך כדי. אז הוא ככה בלי שאותו מספר סיפוריות שם לב, והמלך שם לב, הוא העביר אותו בעדינות לחדר אחר, ותעריר אותו משנתו וסיפר לו את ה... כמספר סיפור זה המלך, סיפור לו מעשה באחד שהיה לו מזלו לגנאו וכו' וכו', ומה המלך אומר על הדבר הזה, ואז המלך כעס ואמר, מה זאת אומרת, ברור שמי שמזלו גנב, ברור שהוא צריך לקבל את, את הפרס היותר יקר, ולא יודע בכלל מה במין אחרת, ואז יצא אותו עני וסיפר את זה לגנב, ואז יצא שמועה בעיר, כאילו המלך התעורר למחד בבוקר, ופתאום ראו שהדברים נגנבו, הוא אומר, אני זוכר מאתמול שמישהו סיפר לי כבר את הסיפור הזה, ועד האישים את מספר הסיפורים שלו, אחר כך לא משנה היה קומן, שאמר שצריכים באמת להניש את אותו מספר סיפורים, אבל הקומן אמר לו, אבל עשית שטות גדולה, שמה פתאום מישהו צריך לקבל את הכסף, זה דווקא הגנב הגנב האמיתי, ולא ה... מה זה איך? ולא משום את זה לא להיות גנב, ואז המלך כעס על הקומה יותר ממה שכעס על הגנב, ואז הוא, תוך כדי הדברים, הגנב שומע שאנשים חפשים מגנב, אבל מה בעיה, אני גנב, כן, אני סופר למלך, כמו אומרת, המתורה, וכבר פעם קשית שהוא מגיע למלך, אני סופר לו שהוא גנב, והמלך חיבב אותו מאוד, ואהב אותו מאוד, ואמר לו, מה לעשה עם אותו, זה עכשיו, כאן התפתלו הסיפורים, כן, הסיפורים בעבר סיפור ש... המלך התייעץ איתו מה לעשות לאותו כומר, והוא זרק את הכומר לגיהנום, ואותו העמיד מעכשיו שהוא יהיה מספר על סיפורים של פני המלך, ככה זה בגרסה השונה של חיי מוהר"ן, אבל בסיפורים שזה מופיע בשיח ספרי קודש, שם זה מופיע שהמלך כעס על אותו גנב, ואמר סוף גנב לתלייה, והלך לתלות אותו, ותוך אפשר לתלות אותו, אז עשית רחה בא ונגלה לאותו מי שמזלו גנב, ואמר לו, כל פעם התלבטת את הכן לא כן לא, ופטפטת ביצירך, וזה גרר אותך להגיע למקום הזה כאן, ויש לי כאן נעליים של הרבה הרבה אנשים שהבאת אותם לגיהנום, וגם כאן תביא לגיהנום, אז יש כאן מסרים הפוכים כאילו, האם מי שמזלו גנב הוא בסוף נתלה, או שבסוף זכה להיות מספר סיפורים של פני המלך. אבל כאילו ברור שהסיפור הזה לספר סיפורים שיש מי שספר סיפורים ונרדם ומרדים את המלך ויש לי סיפורים חדש שהוא מעורר את המלך זה ודאי בעצם כל הסיפור של סיפורי מעשיות של רב נחמן ובעצם הגנב הקדוש הזה שמזלו להיות גנב זה רב נחמן לכבודו בעצמו שהוא זה שבעצם אין לו גנב פילי גנב רוב הגנבים מתחכמים מהמלך, והוא גנב שפעם אחר פעם מגיע למלך, הוא גנב בתמימות, כן, בתמימות גדולה, באמת במקום כזה מאוד מדויק הוא גנב, וזה בעצם מחבר אותנו לרבי נתן בהלכות גניבה, שכל סיפורי מעשיות הם בעצם גניבה, זה בעצם המקום המסתם הזה, מה שכתוב אצל בתורה סמך, שכדי להציב נסית רחה, צריכים לדבר בשפת נסית רחה, וכמו שאמרנו, הגנב הראשון שקדם לכל הגנבים כולם, היה הקדוש ברוך הוא שגנב את הצלם מן האישה, מהאדם, בעצם גנב את הצד הרגשי הזה מהאדם, אבל בזכות זה יש פירות ופרי פירות, שדווקא הגניבה הזאת היא זאת שגניבה בקדושה, היא זאת שבעצם במקום שהוא יהיה, יחזור ללימודו, כמו שהתחלת הסיפור, ואין לו מזל, אז כדי להפוך להיות איש חי, צריך בעצם להיות במקום המסם הזה של להיות בדרך של גניבה, להיות בדרך כזה שיודע איך להגיע למקומות החריגים האלה ולגנוב את תורות הקודש חזרה ודבר הזה, כמו שרבנו אומר, שגנב בסוף מחזיר כפליים בארבעה וחמישה, שזה מה שנוצר להתעשרות גדולה, שזה קשור גם קצת לסגנון של סיפורי מעשיות, שזה בא בצורה גנובה, כמו שכן, הזכרנו פעם שעוד, זה בא מלא גם צורה מגניבה כזאת, בצורה כזאת שבעצם יוצר איזשהו עושר מיוחד, זה משהו כזה שנצליח להגיע למקורות מיוחדים, אבל גנב את הקדושה עושה את זה בתמימות, עושה את זה בחיבור למלך. עכשיו, כמו שאמרתי, יש גרסאות בסיפור שממש גורמות את הדברים בצורה שלילית וביקורתית, אבל בואו נקרא אותם, כי אני קורא כאן ב... ב... מה זה?
מי זה הגנב?
הגנב שחולק איתו כאילו? לא, יש גנב בקדושה ויש גנב בתרומה כאילו. כן, זה בדיוק הדיון, מי באמת הוא, מי הוא אמיתי ומי הוא מזויף כאילו. כן. כן, אבל אתה עכשיו לפי הגרסה השנייה כאילו. כן, יש לפי הגרסה שכאילו שכל הסיפור הזה הוא כאילו פיתה אותו ובסוף הפיל אותו, ואז כאילו כל המסר כאן הוא אל תיכנס בדין לדברים עם סלח ומד, וכל הסיפור שבנוי על הפזמון הזה כן רצה, לא רצה, לא זוכר איך זה הניגון ביידיש, ין גוואלד, אין גוואלד, אחיית גוואלד, נשת גוואלד, או נראין זין גיננזיין, שסוף הלך שזה בעצם כל הטעות שהייתה לו. אז בואו נראה איך רבי לוי יצחק בנדל מביא את הסיפור, את הגרסה השנייה כאילו, כן, הכבכל ביקורתית. על יוסף הצדיק הוא מסוים אומר, מידי התורה וימהן, כן? הוא השיב כבימהן כאילו עם שלשל. הוא השיב לבד דבר עולם מוחלט, סירובי החלטי, עשו וחסד, ולכן אתה מטעמי המקרה שאני אוהב בימהן הוא שלשלת. כאילו שאומרות ואומרות, לא, 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 הוא לא רצה ולא רצה, לא רצה. אם רצון אחד שיהיה מוחלט. כן, וזה כל זה לעומת הגנב שלנו שהוא היה פחפח שכן רצה לא רצה. עכשיו כל מי שקורא את הדבר הזה זה ודאי מרגיש שזה מקרים של כן הסתרה, כי הביטוי של שלט הוא אחרי הכי מבטא כמו שכתוב במיין הגתוב והתמענה, גם זה אותו ניגון שזה צריך לומר כן רצה לא רצה, כן רצה לא רצה, כל הזיגזגים האלה כמו שחזל אומרים, שאיך המטפק מיצרו יותר מיוסף הצדיק, שהוא היה אז נמצא במקום כזה של מלחמה אם ירצה, ובסוף דוקונו של אורים נראתה לו.
ברור שבן אדם אומר לא, לא ולא, בגלל שבן שאומר לו כן, כאילו, כך אומרים, שגוי גמור אף פעם, אמר את זה גוי לגוי גמור.
כן.
גוי גמור זה יהודי.
יפה, לא, עשה, אין לכם מה, עשה, אני רוצה לומר, עשה, עשה, אני רוצה לומר, שלכן, כאילו הוא בא בקורס, מה אתה מתלבט? אתה תגיד לא, 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 לא. וזה מה שאומר, אדם שואל לא, לא, בעצם הוא צורך מהגרון מתלבט. אז זה לברור שבעצם המסר כאן הוא לא מסר שאדם עצר בכל אדם שלא מתלבט. אדם שלא מתלבט הוא אדם מת. הוא אדם כזה שכמו שכתוב אתך את הסיפור, שהוא היה נשאר בבית המדרש, שלום הזה, כמו שאשתה אומרת, אנחנו כבר היינו בתורה ממתת, נכון ש... בתניין הזה, סליחה, שאדם צריך להיות לא בשמה שלום הזה, צריך להיות איש חייל. אז ברור שהניגון הזה כאן הוא ניגון שבסוף בעצם בא כן לומר שדווקא בדיוק שאתה הולך כאילו בקצוות האלה, אבל אתה זוכל להיות כמובן תלוי תהיה בשם אלוקיך. רבנו אומר שהוא לא היה בחטא אכילה מצדת, כן, כמו שאדם גנב הוא ברח משם, שהוא כאילו לא קשור לאף גניבה קליפתית של תאומה. אבל זה בדיוק המקום אחד הזה של איך אפשר ככה באמת לעשות כל דברים האלה במקום של במקום של קדושה.
הוא לא, הוא לא היה כזה.
אז זה שם מתכוון לצילות, אז כבר מצחוק כאילו. הוא בא להסתיר העניין. יוסף לא היה כזה באמת? יוסף לא היה? לא צריך לפתת את היצרו? הוא מסלסל בסערו כמו שחזן אומרים, עד שדוקנו של הבטא לו, והטעם שלשלת ואימהן, הוא לא דיום את השלשל של מתמאמה.
אבל זה בדיוק אני בדרך, הפעם.
השאלה זה השאלה.
הוא לא יצאו לקח אותו.
לא,
הוא נשאר בו.
לא, המסר הפשוט שרב לוי יצחק אומר כאן זה שיוסף בכלל לא נכנס בדין ודבורים, לעומתו שהוא נכנס. כאילו השאלה אין כאן משהו, סיפור המקורי בידי לא היה ככה. עכשיו רב לוי יצחק בנדל בא לשאול את עצמו, כאילו הוא רוצה להשאיר אותו, רק זה מסוכן, אסור שהיה לו ידע את הסיפור הזה, כי לרוב אנשים זה בעצם, והאמירה הזאת היא האמירה הכי מסוכנת כסיבה מסוימת, שזה בעצם אומר לא רק לתת מקום לעצמיות או לתת מקום לעצמתיות, אפילו קצת כמו שרבנו כותב פרש אצלנו בתורה, זה בעצם לגנוב עשית רעך, זה ללכת במקום שבו הולך, זה ממש לגעת במקורות האפלים של המציאות, אלא רק לדעת איך ברגע האחרון לדעת לעצוב, ובעצם אולי השוט שמציל אותו איזשהו תומים
שהוא אחד כזה שאין אף מתח עם המלך ואין אף בעל סבב את הדבר הזה למלך. זה בדיוק הסיבה שהסתירו את הסיפור הזה, כי זה יכול לשמש נשק בידי המתנגדים על ברסלב, שאתה בעצם ממש כאן עסוק כאילו ב... אבל לכן השאלה מלאבי להתקבל מלאבי לא מבטל, התכוונו לזה, התכוונו שהמסקנה היא שאדם צריך להישאר בבית כנסת ולא להיות בכלל לשמה לאותו חולי הכוכבים, או שהוא בא להסתיר את ה... את הסוד הגדול הזה, שזה באמת רק מי שברך לי זה, אז כאילו הוא מדמד על סבא צדיק, ומי ששומע טוב את הנימון של סבא צדיק יודע מה באמת היה. כן, זה דברים לא שלי, זה הרב דב זינגר ככה מסביר את ההערה של רבי יצחק, ואני בוא נאמר די, די מתיישבים הדברים, כן. מה זה איך? הוא צודק, אבל זה לא שאומר לכם, זה לא עוד גנב, גנב זה קדושה, כמו שהוא אומר יכול גניבה, שהגנב הראשון היה קדוש ברוך הוא, ויש משהו עמוק, זה תמיד אני אומר, זה מה שהרב אורות ישראל כתואל אומר, שהגניבה, הרשעה, לוקחת תורות של גניבה, וצריכים לשם לדעת איך להשאיר את הגניבה, זה להשאיר את הגניבה, זה שקובעים להגנב, נראה לי שרבנו שם, הרב זצל, מתאחס שם לתורת החסידות, כאילו שבדיוק מה שעשתה, היא נגעה בנקודות שבהן עשית אורך הנגעה בצורה הכי רמורה, אלא היא השיב את הדברים חזרה אל המקום של האמונה, כאילו.
לא יודע, אולי, אני לא יודע כזה
מבין, שזה
כבר לא שנים
תלמוניות,
כי זה רק אחרי הנפילה של העולם, אנחנו צריכים להשיב את זה, כאילו...
זה בדיוק שנים קודנות, כי נשמע את הכלים. כל התעסקות בשברי הכלים, זה התעסקות בעולם התור שקדם לעולם התיקון, שעכשיו יש כאלה שאומרים, בוא נשים את זה בצד, יש שאומרים, לא, אנחנו רוצים לחזור למה שקדם לעולם התיקון, לעולם התור, אז בוא נחזור לשברי הכלים ונעלה מהם את הנוצצות שלהם.
הבינה,
אתה מבין, הוא נקודר לך, אתה גניבה היא תמובה
למשהו שהוא
כאילו
למציאות
נפולה,
הוא עצמו כאילו בעולם
מתוקן,
לא כאילו
גניבה. אבל זה מה שהוא אומר, ועל זה אתה מחזיק כפליים, על זה אתה זוכה לקבל כפל כפליים, זה לא גנב לא משאיר את המציאות, מחזיק את המציאות, אלא שאתה גונן לגנב, אתה מרוויח כפל כפליים, כי יש משהו בגניבה, זאת אומרת, בקודש הלא מסודר, שהוא סוף סוף רוצה לנהוג מקומות שקדמו לעולם. אלא המסות לא משאל, זה מה שהרב אומר, שיש מקסם כזב ושקע שאין לו רגליים, שהרשעה מקבסת לה כל מיני כוחות שיוצאים מעל הסדר, כי הסדר יש לו משהו מסוים שהוא סוף סוף מאוד מאוד מעבר את הדברים בצורה מאופקת, ויש כמיהה למשהו יותר מזה, אז זה מתגלה בצורה של שבירת כלים, בצורה של אורות ששברו את הכלים, בצורה נוראית מאוד. עכשיו אפשר לומר, אנחנו לא מתעסקים בזה, ואפשר, יש איזשהו צדיקי עולם, תמימים גדולים, שהם אומרים, מה זאת אומרת? המקור של הדבר הזה מאיתנו, אנחנו לא סופרים את הרשעה, ומשיבים את המקור הזה, חזרה עלינו, כאילו.
במציאות מתוקנת, עתידית, של אורות לטוב וכלים לתיקון, עכשיו כבר אין גניבה.
ותהיה רק בזכות הסיפורים מעשיות, לא הבנתי. כי מה היא תהיה? אורות זה טוב בכלים לתיקון, אז זה יהיה סיפורים מעשיות. אז יהיה רק סיפורים מעשיות.
אולי היה פה שבזכות הזאת במציאות הזאת שקורה, אפשר בקרה לומר משהו הכי עדין, שזה להתעסק באורות האלה, בזה שיש צד שהעצמיות שלי היא זאת שתגרות ולפה חובה את העולם, ועכשיו המציאות הולכת ולהתעכם. ויש אולי תגובה יותר עמוקה שאתה לוקח ממש את הניצוצות, העוצמות חיים שנמצאים בעולם, ויש ממש ממש לקחת את הכלים השבורים בעצמם.
יפה, יפה, כן. מסודר טוב, כן. האם מתעסקים באורות שנמצאים שם, ונקודות חיים מתפרצות שנמצאות שם, אפילו לקחת את הכלים עצמם ולעלה.